כל חי אונליין 93fm.co.il
דברי שקלר. בפלורידה התגלו 10 מקרים חדשים של אזרחים שנדבקו בנגיף הזיקה, בנוסף ל4 מקרים נוספים שהתגלו בשבוע שעבר. מושל פלורידה ריק סקוט הוסיף כי הנגיף עבר ככל הנראה על ידי יתושים. לוחמי האש בירושלים הצליחו להשיג שליטה על השריפה בשכונת רוממה ומנעו פגיעה קשה בבתי השכונה. קודם לכן כוחות הכיבוי המליצו לתושבים הגרים בסמוך להגיף חלונות ודלתות. מכן דובר על אישה ששאפה אשן ופונתה על ידי מד"א לטיפול רפואי. סמוך לחוף שקמים של איגוד ערים כנרת טבע ילד כבן 3 שהיה במים לאחר שעות הרחצה. מציל שעדיין נכח במקום שמע את הזעקות, חילץ את הילד והעביר אותו להמשך טיפול לאנשי מד"א. ברשות הכנרת שווים ומבקשים מהציבור לרחוץ רק באזורים המוכרזים בשעות הפעילות של המצילים, ומפצירים מההורים לקיים השגחה פעילה וצמודה על הילדים כל העת. צעירה כבת 17 נפצעה עקב התהפכות טרקטורון שנהגה בו ללא רישיון. מסוק של מד"א פינה אותה למרכז הרפואי רמב"ם עם חבלת ראש במצב קשה. אחותה כבת 8 שהייתה אימה נפצעה גם היא וסובלת משבר וחבלות ופונתה במצב בינוני לקבלת טיפול במרכז הרפואי זיו בצפת. בקיבוץ במועצה האזורית עמק הירדן ילדה כבת 7 הוקשה מנחש. צוותי מד"א טיפלו בה ופינו אותה במצב בינוני למרכז הרפואי פוריה. את הידיעות מסר כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ'. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות BQ Laser. סובלים מכאבים? אפשר לשים לזה סוף.
הלילה מחר יוסיף להיות חם ברוב אזורי הארץ והביל במישור החוף. ביום רביעי צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בעונה.
תחזית מזג האוויר בחסות BQ Laser. סובלים מכאבים? אפשר לשים לזה סוף.
ולסיום, בכנסת נערך היום טקס הוקרה והצדעה ליחידות ההתנדבות הרשמיות לרפואת החירום בישראל. כתבנו ישראל אוחיון מוסר כי האירוע נערך ביוזמת חברי הכנסת ישראל אייכלר ונורית קורן, בהשתתפות שרים, חברי כנסת ואישי ציבור רבים, לכבודם של מתנדבי איחוד הצלה ויחידות החילוץ. עד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 FM, 92.8 FM, כל חי. בימי בין המצרים, מאזיני כל חי מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש.
שלום, זה שיר מבית שמש, אח שלי רוצה לבנות לבנה בבית המקדש.
אני לא רוצה להגיד לשון הרע ותורים יושע.
תודה רבה לכם על היוזמה.
גם אתם יכולים להוסיף לבנה ולקבל על עצמכם קבלה טובה בטלפון 03-903-903-9, שלוחה מספר 9. עכשיו איתכם עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
בואו לבנות את בית המקדש עכשיו!
כולנו חולמים על הרגע בו ייבנה מחדש בית המקדש, אבל הרגע הזה תלוי גם בנו. כל חי מזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד לבין המצרים ולהוסיף לבנים של זכויות ומעשים טובים לבניין בית המקדש. חייגו ל-03-903-903-9, שלוחה מספר 9, וספרו לנו מהי הקבלה הטובה שאתם מקבלים על עצמכם. קיבלתם קבלה? הוספתם לבנה. האזינו לתוכניות כל חי ואולי תגלו שזכיתם גם בפרסים יקרי ערך. רוצים
רוצים להשתלב בתחום המוביל ביותר בשוק העבודה? חדש, תואר ראשון בכלכלה וניהול עם התמחות בשמאות מקרקעין בקמפוס החרדי המכללה למנהל בני ברק. לצאת עם תואר ומקצוע ביד. הצטרפו למסלול יוקרתי שיאפשר לכם לשלב בין לימודים לעבודה בחברות המובילות בתחום. הלימודים יתקיימו בנפרד לנשים וגברים במסלולי בוקר או ערב. ההרשמה בעיצומה. לפרטים 03-690-2000. המכללה למנהל קמפוס בני ברק. ללמוד מהמומחים. לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, שלושה ימים במלון כנר המפואר, פרשת מסעי 4 באוגוסט, השבת האחרונה בסדרה, במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-5500-654, 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
ירושלמים מרוויחים יותר. רוצה להתקדם? בוא לנצל את ימי בין הזמנים ללימודי אנגלית ומחשבים. מרכז כיוון מזמין אותך ללימודים מקוצרים במסלולי בוקר או ערב לבחירתך, ובדמי השתתפות סמליים. הרשם עד היום 0722-704-370, 0722-704-370.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
בזכות המאבק של ההסתדרות, ב-1 ביולי 2016 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה של העלאת שכר המינימום ל-4,825 שקלים, ובהמשך ל-5,300 שקלים, תוספת של 1,000 שקלים למשכורת, שממנה כל המשק הישראלי ירוויח. אם לא תראו את התוספת המגיעה לכם, פנו לחדר המצב של ההסתדרות. יחד נוביל שינוי חברתי. רוצים לדעת עוד? ייכנסו לאתר ההסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו. מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה: פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-6525-244, בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244.
כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים, חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5, ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5, ירושלים. 02-625-5456, 02-625-5456.
אלדן שוב משנה את חוקי התנועה. בלעדי באלדן. מהיום, גם בקניית רכב חדש 0 קילומטרים, קנית והתחרטת? לא מתאים לך? תחזיר! בתוך חודש מיום הקנייה. אלדן, אין יותר בטוח מזה. לא מתאים לך? תחזיר. כוכבית 3003, כפוף לתנאי הזכאות.
ילדים, כולם מוכנים? יוצאים לנופש!
חגיגת בין הזמנים של טור פלוס במלון יערים במעלה החמישה. החופשה המשתלמת והמענה ביותר לכל המשפחה עם פעילויות מסביב לשעון. והכל במלון מפואר, באווירה כפרית ובעידור הכשרות של הרב בורנשטיין. אז למה אתם מחכים? מערו והזמינו חופשת קיץ משפחתית בטור פלוס. 03-9-05-05-05. 03-9-05-05-05.
בין המצרים מגלים את העולם מחדש. העולם ואני, סדרת תוכניות מרתקת עם מיטב מרצי ערכים. והשבוע, הרב אהרון לוי בסדנה מיוחדת על גלות וגאולה, אמונה בצל החורבן והדרך לאהבת השם ואהבת האדם.
אין לנו לחפש את הסיבות הטבעיות בדברי חז"ל, כי הם פשוט לא עסקו בזה. הם עסקו בעיקר, הם עסקו בגורם, בסיבה האמיתית המחייבת את הסיבה הטבעית.
העולם ואני, כל ערב בשש, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי כוחה.
עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
הסיפור שלי מורכב משני סיפורים שכל אחד מהם שווה סיפור בפני עצמו. במקור אני מבת ים, חזרתי בתשובה לפני 15 שנים. שנתיים לאחר חזרה בתשובה התחתנתי בעולמי נפלון בבת ים, וחוזרת בתשובה כמוני. לאחר הניסויים באנו לגור בבני ברק בחוב חברון, להיות קרוב לרב שלי, רבי דניאל זר, שליטה. בכל יום חמישי הייתי עושה רכיבה בת שעתיים על אופניים כדי לשמור על הכושר. הייתי נוסע לירקון ובחזרה, לא עושה לעצמי הנחות, נוסע במתכוון דרך עליות ולא דרך מישור. חוזר עייף מאוד, אבל בריא יותר ורזה יותר. ערב אחד, אני מזכיר, לפני כ-12 שנה, חזרתי מכיוון רחוב סוקולוב בבני ברק, עליתי את עלייה התלולה של רחוב מימון. ולאחר מכן התגוננתי לירידה הגדולה של המימון עד בית נס הגדול, משם לחוב רבי עקיבא, שמאלה לרב קוק וחברון. בירידה בחוב מימון, אני רואה לפתח חבורה של בחורים רצים אחריי. בהתחלה חשבתי שהם ממהרים לאיזשהו מקום, אבל הם רצו במהירות שהיה נראה שהם גם עושים ספורט, או אפילו מנסים להשיג אותי. כמובן שלא בדיוק נתתי להם להשיג, גם בגלל שאני, כשאני מריח תחרות, אני רוצה לנצח בה. וגם בגלל שידעתי שאם הם יעקפו אותי, אני צריך להיעט, כי הם עלולים לחסום לי את הדרך. ידעתי להיות ראשון. אני פונה שמאלה ברחוב חייזר, הם אחריי, לאחר מכן ימינה ברבי עקיבא, והם אחריי. האמת זה היה כבר ממש מוזר, הם רצו על הכביש והכביש היה מלא במכוניות. ואז הגעתי לרמזור שפונה ימינה לרחוב הרב קוק. הרכבים היו שמאלה לרחוב הרב קוק, הרכבים היו צמודים, לא יכלתי לעבור ביניהם, אז המתמתי בסבלנות לרמזור הירוק. ואז אני רואה שהם עוקפים את הרכבים ימיני משמאלי, ופתאום כמה מהם עופים מולי ומצדיי ומאחוריי, פשוט מתנפלים עליי. תפסנו אותך, הם אמרו. מה קרה לכם? אני צועק, תעזבו אותי. המנהיג שלהם, איש צעיר עם חולצה לבנה, צועק לי, גנב, אתה לא זז מכאן. במקביל הוא משדר במירס, אז היה לכל פלאפון, היה פלאפונים של מירס שאפשר לסדר בהם. הוא צועק, תפסתי אותו, בואו כולכם. אני רואה מימיני ומשמאלי 30 בחורים צעירים רצים וצופים אל הקבוצה לשמור עליי. המנהיג שלהם אומר בקשר, זה בסדר, תפסתי את הגנב, תבואו. נתקפתי חרדה, מה אתם רוצים ממני? לא גנבתי כלום. הוא מתחיל לבדוק עליי בלי להתבלבל. התחלתי להתנגד, אבל כמה חבר'ה תפסו אותי, הוא פשוט עושה עליי בדיקה. הם מפילים אותי מהאופניים, מתחילים לבדוק בסל מאחורה, תגיד איפה שמת את זה, גנב. בשלב הזה אני מתחיל להבין איזו המולה מסביבי. מאות ילדים, אנשים, נערים, מתגודדים. התנועה נעצרה, אנשים יצאו מהמכוניות, במרפסות למעלה, אנשים, נשים, ילדים, ילדות. בחיים שלי לא הרגשתי בושה כזאת נוראה. העיניים שכולם שידרו אליי פחד ותאוב. ראיתי את השפתיים שלהם לוחשות זה לזה, הנה הנה הגנב. אמרתי למנהיג שלהם, תגיד לי, יש לך תעודת שוטר? אמרתי, כן, אני שוטר. אמרתי לו, תראה לי תעודה. הוא נשאר בשקט כאן, אתה לא זז, במקביל הוא משדר במירס, תפסתי אותו, הוא פה לידינו, תבואו. חכה לניידת, אמר, ותעשה טובה לעצמך, אל תנסה לזוז. אני באמת לא יכלתי לזוז מול המאות שהפכו כבר, לפי דעתי, לכמעט 1,000 אנשים מסביב. אני לוקח אותו הצידה ואומר לו, יש לך טעות, דע לך, אני לא אמחה לך לעולם על הבושות שאתה עושה לי. עדיף שתחזור בך. הוא אומר לי בקשיחות, תפסו אותך, יש עדים שגנבת, תעשה לעצמך טובה ותישאר כאן, אל תזוז. אני אומר לו, תקשיב, אני נשוי טרי, אתה עושה לי בושות, בוא איתי לבית שלי, כאן ברחוב חברון, כמה בתים מכאן. הוא גיחך, תספר לסבתא שלך שאתה גר כאן. אמרתי לו, אתה רואה מעיל רוח, כי יצאתי לספורט, בוא לבית שלי, אני אראה לך תעודת זהות שלי. מסביבו כולם צועקים, כן, זה הבחור, זה הבחור שגנב. הוא אומר לי, חתיכת ספורט מצאת לעצמך, לגנוב מהאנשים, אה? הוא ממש צעק את זה, ואני התבזתי שבעתיים מול כבר, אני משאר אלפי אנשים, נשים, נוער, ילדים, ילדות, 2 מטר מהבית שלי, כולם מביטים בי עם המבט הזה, שמור במיוחד לגנבים. אני אומר לו שוב, תדע לך, אתה עושה טעות גדולה, עשית טעות גדולה, אני גר כאן, אני רק נסעתי לתומי באופניים, לא תהיה לך מכילה עולמית על הלבנת הפנים שאתה עושה לי. תוך שאנחנו הולכים לכיוון רחוב, ברחוב הרב קוק, מגיעה נגיעת משטרה במהירות, עוברת בין האנשים, חונה לי תנועה בשביל הרושם, יוצאים ממנו 4 שוטרים, לא פחות מזה, אני כבר נהייתי לא רק גנב, אלא זה פושע, לוקחים לי את הידיים כדי לאזק אותם. הרגשתי שאני מתעלף מבושה וכלימה מול כל האנשים הללו. בשירת כוחותיי אמרתי, אתם עושים טעות, אני גר 3 בתים מכאן, תבדקו לפני שאתם עוצרים בן אדם חף מפשע סתם ככה. שוטרים מתחילים לחפש על האופניים, לא מוצאים כלום, עושים עליי חיפוש שוב לפני כל האנשים. השוטר מבקש את מספר הזהות שלי, כי התעודה לא הייתה עליי. הוא הולך לאוטו, בודק במסוף מול כל אלפי אנשים, זה נקמו נצח. הוא חזר אחרי 5 דקות, הוא אומר, אין על כלום עליו, אפילו לא דוח תנועה. אני רואה על הפנים שלו את הספק, ואני אומר לו, בוא, תעלה איתי לבית, אתה תבין שסתם העלילו עליי, אני סתם נסעתי על האופניים. אני מחליט לעלות, הוא מחליט לעלות, אני דופק בדלת, אשתי פותחת, רואה אותי עם שוטר ועם האיש החרדי ועוד כמה עשרות בחדר המדרגות, והיא לא מבינה מה קורה. ככה אמרה לי ששמע קולות מלמטה, היא לא הבינה שאלפי אנשים פשוט מלווים את האבא, את הבעל של הגנב. אני נכנס עם הקצין ועם הבחור שבא איתי, מביא את תעודת הזהות, השוטר מוודא שזה באמת אני, זה שהוא בדק במסוף ושנקי, ואז הוא אומר לבחור, צאיתי שנייה החוצה. יצאתי איתם, הוא אומר לו, חביבי, הייתה לך טעות, הבחור נקי, גם לא מצאנו כלום בכלים שלו, וגם העבר שלו נקי לגמרי, אתה עשית טעות נוראה, אתה לא יכול לקפוץ על כל אחד להגיד שהוא גנב. והקצין הלך, רק האיש נשאר. זה מרגלות הבניין, מפוצץ אנשים כמו בהפגנה, כל אלה שבאו מרבי עקיבא מחכים למטה עם השכנים שלי, בני אדם שמכירים אותי בבית כנסת מהמקולת. והבחור, האיש, מסתכל עליי נבוך, אומר, אני מתנצל, אמרו לי, הייתי בטוח. היה בטוח, כמו כל אלפי אנשים למטה, היה בטוח. פתאום לא יודע מה עבר עליי שאמרתי, נכון שאמרתי לך שאני לא מוכל לך לא בעולם הזה ולא בעולם הבא? עשה ככה עם הראש. לקחתי אותו למרפסת, הראיתי לו את הקהל. הקהל הענק מלמטה, הנה תסתכל, אמרתי לו. אני לא יכול ללכת מחר למכולת, עשית לי שם של גנב. כולם יגידו, זה הגנב של אתמול. אף אחד יותר לא יסתכל לי בפנים. אמר לי, אני באמת, באמת מצטער. הייתי בטוח, אמרתי לו, לא בשביל הכבוד שלי ולא בגלל השם שלי, אני מחל לך מחילה גמורה, תגיד לי רק מה היה שם, מה גנבו. אמרתי, 2-3 דקות לפני שעברת עם אופניים מישהו נכנס למשרד של הישיבה, שלנו, גנב מהכספת 30,000 דולר. ואז ראינו אותך עם הקפוצ'ון והאופניים, ואמרו לי שזה אתה. אמרתי לכל הבחורים לרוץ אחריך, ואתה נסעת. היו בטוחים שברחת. בסוף תפסנו אותך. אבל אני מצטער, לא חשבתי שזה לא אתה. ואז עשיתי משהו, חיבקתי אותו. היה מזיע כולו, אמרתי לו, בוא נשתה מים קרים, תרגע. אמר לי, אני מבקש מחילה. אמרתי לו, כנס אליי הביתה, נדבר. כולם לא מבינים מה אני פתאום מחבק אותו, לוקח אותו איתי, נתתי לו אשתו, אשתי לא מבינה מה קורה, מתחילה להבין. התחלנו לדבר כמו שתי חברים. אחרי רבע שעה, ליוויתי אותו החוצה. אז אמרתי לו, תקשיב למילים, אני מוחה לך בלב שלם, ובזכות הביזיון הגדול, ובזכות המחילה, יותרו הקשרים וניפקד אני ורעייתי בילדים. ככה אמרתי. הוא הסתכל עליי, לא הבין, כמו שאתם לא מבינים את המילים האלה. בכה עם דמעות והלך. בימים הראשונים היה לי לא נעים לצאת לרחוב, הרגשתי שכל העיניים עליי אומרות, הנה, הנה הגנב. אבל משמיים העלימו את העניין, התרגלתי. איש לא אמר כלום. למה אחרי הגב? לא ידוע לי. וכאן אספר לך את הסיפור השני, שבעצם החל לפני כן. אבל אתה קורך וקוראיך ומאזיניך חייבים להכין את עצמכם למשהו שלא שמעתם בחיים. כמו שסיפרתי, שנה לפני כן התחתנו מעולמי נפטון בבת ים. את החתונה צילמו בווידאו. ולנו, כחוזרים בתשובה, לא היה וידאו לראות את החתונה של עצמנו. אז החלטנו להמיר את זה לדיסקים. לראות במחשב נייד, שנשאל ממישהו, נשאיל ממישהו. אבל דחינו את זה מחודש לחודש. כבר עברו 10 חודשים. ולא ראינו את החתונה שלנו. ובינתיים, גם אשתי לא נפקדת. אין ילדים. התחלנו לדאוג. יום אחד אשתי ביקשה ממני שרוצה לראות את הסרט של החתונה. אז מסרתי את הקלטות לטכנאי, שבתוך יום אמיר את הסרט לדיסקים. התחלנו לצפות, ובפתח אנחנו רואים משהו מוזר. אשתי, הקלה, נמצאת במרכז האולם. באמצע הריקודים, אישה בלתי מוכרת, מתיישבת למרגלותיה, ומתחילה לקשור את סמלת הקלה שלה. אפשר היה לראות שגם הצלם המחזה היה מוזר, והוא התמקד דקה ארוכה במעשה, ואפילו הקריב את ההדשה. ניתן היה לראות בבירור איך האישה קושרת וקושרת וקושרת. אשתי אמרה, אימאלה, אני מכירה אותה. היא סיפרה שמדובר באישה קשת יום, שביקשה לשדך לה את בנה, ואשתי אפילו לא רצה ללכת לפגישה, כי גם הבן לא היה המציאה גדולה. ואז היא אמרה לה שהיא מקפידה על כך, כועסת עליה. ומסתבר שהגיעה לחתונה בלי שום הזמנה. אז אשתי לא הבחינה בה בכלל, הייתה כולה בשמחה שלה, לא שמה לב שמרגלותיה יושבת האישה וקושרת סמלת הקלה שלה. זה שהגיע בלי הזמנה זה היה מוזר לכשעצמו, אבל הקשירה המוזרה הזאת, מה זה הדבר הזה? פניתי למורי ורבי רבי דני עזר, וזה נראה המום. הוא סיפר לנו שבבוחר ישנו מנהג לפני החופה, כל הציבור מרימים את ידיהם להראות שהידיים שלהם ריקות. יש גם מנהג בוחר יתיק להעביר חוט ומחת בסמלת הקלה ובבגדי החתן כדי למנוע את קשירתם במחאות. לחשש הזה של קשירת חתן וקלה בעת החתונה יש מקורות עתיקים מאוד. אחד מהמקורות נמצא בפירוש של פסוק מעניין בתורה. כי כך איש אישה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח, לא יחבול רחיים ורכב כי נפש הוא חובל. בפירוש יונתן בן עוזיאל, ודברה התורה בלשון נקבה, רחיים רמז לאישה ורכב רמז לאיש, לא לעכב את הקשר בין חתנים וקלות, ולא יהיה עבר גבר עשר חתנים וכלים בחרשין, פירוש שלא יהיה קושר חתנים וקלות בכישוף. לאחר מכן נראה לנו הרב דניאל זר במסכת סוטה בדף כ"ב עמוד א' את הסיפור על יוחני בת רטיביה, אלמנה המכשפה, שנהגה לעשות מעשה כישוף ומעין לקשור את רחמן של אנשים. רב דניאל היה מודאג מאוד ואמר שיש כאלה שנשואים 30 שנה ואין להם דבר ילדים בגלל דברים שכאלה, בגלל לחשים, בגלל העין הרע. היינו עמומים, חרדים. אמרנו לו, הרב לא יכול לעשות משהו. היינו בטוחים שעכשיו יתיר לנו, יברך. אמר לנו, זה לא פשוט בכלל. אני מברך אתכם שיקרה משהו שיתיר את הדבר הזה. זה לא פשוט בכלל. חזר ואמר, החריד אותנו מאוד. לאחר מכן הוסיף, נחכה נראה מה עושים אחרי פסח. נתן לנו תקווה, נחכה. היינו בפחד עצום, הרי להתמודד מול דברים כאלה שלא הכרנו ולא ידענו. פסח עבר, ואז הגיע הסיפור שסיפרתי לך, הביזיון הנורא שהתבזיתי מול מאות ואולי אלף אנשים, ובתוך כל האלבון הנורא הזה שנדמה לי כמו כבשן האש, נזכרתי בדבר הזה ואמרתי, אני מקבל על עצמי את כל הביזיון ומוכל מחילה גמורה, ובזכות זה יותר הקשר שקושר את מזלנו. הנה הסיום המפתיע של הסיפור. בתוך שבועיים אשתי נפקדה, ולאחר 9 חודשים נולדה לנו ילדה, קראנו לה יעל, כיום בת 11, ולאחריה נולדו לנו עוד 3 ילדים. הקשר הותר לגמרי. זה הסיפור המצמרר שלנו והמוסר השכל שלו כפול. לעולם אל תאשימו בן אדם כל עוד אתם לא יודעים בוודאות שעשה משהו רע. הגמרא בסנהדרין מספרת שראו את ראובן רץ אחרי שמעון עם סכין, ויצא עם סכין מגואלת בדם, ומצא את שמעון מת ומדמם. והגמרא אומרת שאי אפשר להרשיע את שמעון. הווי דן את כל אדם לכף זכות. והמסר השני הוא שכר העלבון. אפילו גזרה נוראה נגזרה על אדם, בכוח הביזיון, בכוח המחילה, אם בן אדם מקבל על עצמו כשמבזים אותו, מקבל על עצמו למחול על כבודו, דברים גדולים יוצאים מזה. ואפילו כללה וכישוף שהוטלו עליי ולרעייתי הותרו ברקע.
עכשיו איתכם עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי כוחה.
ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכנו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 9 של חבורת תרי"ג.
דלת תא המעצר נטרקה, חושך סמיך הסתרר, ויוסף יצחק פחד לזוז.
אוי השם, תעזור לי, תציל אותי מהשוטרים הרשעים האלה. אוי, תעתק.
קול מוזר שנשמע מקצה התאי חשוך.
ביום חמישי בחנויות למנויים חייגו 0722-79-6666.
נאבקים על אמונה, נמנעים ממלחמה. 11 שנים לאחר עקירת יישובי גוש קטיף וצפון השומרון, המרכז למורשת גוש קטיף עורך את כנס קטיף הראשון לאחריות לאומית. בואו ליום מרתק עם אנשי ציבור ומובילי דעת קהל. יום שבו זיכרון גוש קטיף הופך לשיח רלוונטי על העתיד של כולנו. כנס קטיף לאחריות לאומית. דלת באב, 8 באוגוסט, בקריית החינוך בניצן. הציבור מוזמן. פרטים באתר מרכז קטיף, mkatif.org.
מהפכת התקשורת מבית הדרן. מכשירים סלולריים מתקדמים עם כלי העבודה נדרשים לצורכי פרנסה, בהגנת המערכת הבטוחה טריפל סייף ובחשרות בית דין צדק בני ברק, ללא דמי שימוש חודשיים ועם שירות ללא תחרות. מצטרפים עכשיו 0722-55-55-88. הדרן, 90% מה שצריך, 100% בטוח. הדרן.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינים אתכם לאקסטרה פארק, אירוע המשפחות של הקיץ בסימן הפרדה במקור. יום שלישי, י"ב אב, 16 באוגוסט, משעה 6 בערב בפארק ה' בבאר שבע. מתחמי פעילות מגוונים, ביניהם עמדה להכנת שייקים ומיצים טבעיים, אומני קריקטורה, קיר גרפיטי ענק, מתקן הישרדות מאתגר, ובבימה המרכזית, הצגה, הקרקס האפריקאי, הזמר אודי דודי ועוד. הכניסה חופשית. הפרדה מלאה, האירוע מאובטח כחוק. הקיץ הזה הולך להיות אקסטרה כיף, בסיוע המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף רדיו קול חי.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
בזכות ההסתדרות, ב-1 ביולי 2016 נכנס לתוקף החוק להוספת יום חופשה בשנה, ועובדים בעלי ותק עד 4 שנים נהנים מ-11 ימי חופשה שנתית במקום 10, ובהמשך מ-12 ימי חופשה בשנה. אם לא קיבלתם את המגיע לכם, פנו לחדר המצב של ההסתדרות. יחד נוביל שינוי חברתי. רוצים לדעת עוד? ייכנסו לאתר ההסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך.
הדרן הלך והדרך הלן. אריאל ברמן מזמין אתכם לעשות סיום מסכת בשידור חי, בשיתוף הדרן, החברה המפתחת טכנולוגיות מקוונות בחשרות בית דין בני ברק. חייגו 1-952-92-93. השאירו את פרטיכם בתיבת התוכנית ערב חי תיבה מספר 16, וספרו לנו על איזו מסכת אתם רוצים לעשות סיום. אחד מכם יעלה לשידור ויזכה את מאזיני כל חי בסיום מסכת. המאזין שיעלה לשידור יקבל את אחד המחשבים שירים המתקדמים מבית הדרן. ערב חי עם אריאל ברמן, ראשון עד רביעי, 21:00.
זה הסיפור הראשון שכתבתי מימיי, ואני רק בן 41. יכול הנראה גם זה הסיפור האחרון. אני לא טיפוס של כתיבת סיפורים כפי שתיווכח בהמשך. אני מקווה שתצליח לערוך את הדברים בדרכך. האמת שהתלבטתי המון לכתוב את הסיפור, בגלל החשיפה שבו, למרות שלא הרבה אנשים ידעו בכלל. כמו כן אבקש ממך שלא לפרסם את הסיפור עד שתקבל אישור ממני מתי ובאיזה צורה לפרסמו. כבר מודיע לך שתצטרך להמתין קצת עם הפרסום. בהמשך הסיפור תביא למה. אני אב לחמישה ילדים. נולדתי לזוג הורים שקטים ומופנמים שגידלו אותי במסירות רבה. אני מאמין שהם אהבו אותנו מאוד, אבל לא ממש ידעו להביע את אהבתם. למעשה גדלתי בצורה חלקה לכאורה, מעולם לא צעקו עליי, מעולם לא יביצו לי. גם בקושי היה צריך, בסך הכל הייתי ילד שקט, מופנם, כמו הוריי. כמה צרות ילד כזה יכול לייצר. גם כשהיו צרות קטנות, לכל היותר זכיתי לאיזה הימהום של אי סביעות רצון. לא הייתי נפגע, כי לא הייתי פגיע. הבנתי את המסר, וככה היה מסתיים העניין. בחברה די זרמתי. שוב, לא הייתי מנהיג בשום פנים ואופן, וגם לא זנב. אני חושב שהייתי ילד אמצע. לא מציק, לא מתלהב. החברה אהבה אולי את הרצינות שלי. את העובדה שאין לי קריזות. לא מתעצבן, לא נעלב. לא מעליב, לא נדבק. כזה הייתי תמיד. אל תשאל אותי מתי התחלתי להיות בן אדם קשה. אין לי מושג איך זה קרה. אם כי, אם היה לי מושג, הייתי מאמין שלא הייתי נהפך לאחד כזה. זה התחיל בשנות הבחרות המאוחרות, ובא לידי ביטוי בהקפדה על כל דבר. סידור המיטה, ניקיון החדר, הנהגותיהם של אלה מסביבי. כולם ידעו שאין לשבת על מיטתי, ואין להיכנס לחדר סתם כך. אם נכנסת, אז תצא ממנו כשאני אומר, והייתי אומר את זה בלי חשבון. כמו כן הפכתי ציני, נהגתי להעיר על כל צעד ושעל בהומור סרקסטי, אל מה? על הכל. צורת הלבוש, דרך הדיבור, תכונות אישיות, באיזו שלב התחילו לפחד מפניי. תתפלא, זה לא הוריד ממעמדי בחברה, כנראה שלחברה יש כבוד לאחד שהיא פוחדת ממנו. ואז התחתנתי, הייתי בעל בדיוק כמו שהתרגלתי. מסור, הגון, אבל בלי חום, בלי הבעת רגשות. מצד שני, הציניות שלי לא פסחה על אשתי, הייתי מבקר אותה על כך, על כל צעד ושעל. לא היה לה שום דרך להתגונן מול הסרקסטיות שלי. ילדים נולדו בזה אחר זה, קיבלו אב שדואג לצורכיהם, אבל לא מפגין רגשות. הייתי אב קפדן, במיוחד מול שניים מילדיי שבאיזשהו מקום פרצו את האופי המשפחתי. היו שובבים, צוחקים בקול, ממש לא התאימו לי. הם סבלו ממני ומלשוני החדה, אבל גם מאחרים לא חסכתי שבט לשוני. אני מוכן לציין שלהרביץ מעולם לא הרבצתי, אבל כיום אני יודע שהצלפות הלשוניות שלי היו סוג של אלימות. אבל זה לא נגמר, רב חיים. מול השכנים פיתחתי עוינות ממש, כמו חבריי לישיבה ולפנימייה. אבל בניגוד לראשונים, עם השכנים זה הפך לסוג של שנאה הדדית. היינו משפחה בודדה בתוך מניין שלם של אנשים חמים ונחמדים. אנחנו לא היינו נחמדים. וגם לא רצינו להיות כאלה. האמת שאני עושה עוול לרעייתי כשאני אומר אנחנו. זה הייתי אני תמיד. היא נאלצה ללכת אחריי. אולי כדי להסביע רצוני, וכבר פיתחה רגשות שליליים כלפי הסביבה. כשהתחילו השכנים לבנות, הם נתקלו כמובן בהתנגדות שלנו. אל תשאל למה. לא התאים לי שיפכו את הבית שלנו למעברה, הגדרה שלי. לא התאים לי האבק, הלכלוך. לא התאים לי שיסתירו לי את השמש. לא התאים לי ולא התאים לי ולא התאים לי. וכמים פנים אל פנים, כמו שאנחנו אהבנו אותם, כך הם אהבו אותנו, מה שגרם לילדינו לסבול מעוינות נוראה ולפגיעות מצד ילדי השכנים, שדיברו בקול על צרי העין מקומה ג', קומה בדויה. להמשיך? אני חושב שאין צורך, כבר השמצתי את עצמי מספיק. אין טעם שדבר ליחסי בעבודה, משפחתי, בית הכנסת. הבנתם את הרעיון. זה המצב אליו הגעתי לפני חודשיים, ביום הולדתי 41, עם בן בכור בן 17 ועוד כמה בנים ובנות בגילאים שונים. סליחה, לפני 3 חודשים, והאמת שרוב הסיכויים שהייתי ממשיך כך, ואין לי מושג לאן זה מוביל אותי ובעיקר את משפחתי. אני במתכוון מזכיר את יום ההולדת שלי, כי ציינו אותו משום מה, באיזו סעודה קטנה וחגיגית בביתנו, מה ששכחו משום מה לעשות בגיל 40. ביום שלמחרת, תכף אומר את התאריך המדויק, לפני 3 חודשים בערך, קרה הדבר שהופך את הסיפור שלי לסיפור. התחלתי לא להרגיש טוב. בהתחלה נחושים בבטן, הקאות, חולשה, כאבים. הלכתי לבדוקות לבד, כמו תמיד. הרופא נראה מודאג, שלח אותי לבדיקות רציניות יותר. כל התהליך לקח שבועיים, עד לשיחה הנוראה הזו שמתוארת בסיפורים בדרך כלל. אותה שיחה באה הרופא סוגר את הדלת ואומר לי, אתה רוצה לדעת את כל האמת? ברור שאני רוצה לדעת את כל האמת, הרי אני כזה קר וסחלטני. ואז הוא מודיע לי שיש לי גידול בלבלב. אני לא יודע מה אתם יודעים על גידול הלבלב, אבל על מה שאני כבר ידעתי באותה שנייה, שמדובר בסרטן הכי אלים וקטלני, בו מספר הנפטרים הוא 99%. וזה קורה להם בתוך 3 חודשים עד חצי שנה. אני אציין את היום והשעה בו הודיעו לי שאני הולך למות בתוך חצי שנה לכל היותר. זה בשביל שהקוראים שלך ירגישו את המרוץ שלי עד מותי. זה היה ביום ג' י' באלול תשע"ה, כלומר לפני 3.5 חודשים בערך. אני שומע את הרופא שואל אותי אם אני בסדר, ואני שומע את עצמי עונה לו, אתה מכיר את הבדיחה על ההוא שנפל מקורה 100, ומישהו שאל אותו בקומה 73 מה קורה, והוא ענה לו, בינתיים הכל בסדר. הרופא צחק בקולי קולות, אני לא. ולא בגלל הבשורה הנוראה שהתבשרתי לפני דקה, אלא מפני שמעולם לא צחקתי בקולי קולות. בשבילי זו לא הייתה בדיחה, זו הייתה הציניות הרגילה שלי. אז הוא אומר לי, אתה רוצה לשמוע את מה האפשרויות שלך? אני לא צריך, אמרתי לו. או לחכות בשקט עד שעמות בתוך חצי השנה הקרובה, או להיכנס כעת לטיפולים כימותרפיים כדי למות בייסורים בחצי השנה הקרובה. הרופא צחק שוב. הוא קלט אם יש לו עסק והרגיש חופשי לצחוק. אני חייב כמובן להציע לך באופן רשמי, בכל זאת לנסות טיפול, לפחות מאריך ימים. אבל בסופו של דבר אתה זה שתחליט. מה שתגיד, אמרתי לו. התכוונתי... מה שלא תגיד. ואז פניתי אליו, אני דורש חיסיון רפואי מלא על התוצאות גם לבני משפחתי הקרובים כולל אשתי. אין צורך לבקש, אמר, אבל אני הייתי מציע לשקול, שתשקול לספר את הדבר למקורביך כדי להכין אותם למוות שלי, אמרתי. אני אשקול זאת, הוספתי, אבל לא התכוונתי לאף מילה. הביתה, נשקפתי במיטה והתחלתי לחשור. הבנתי שאני מתמודד עם דבר נורא, שאני הולך להסתלק מן העולם בתוך כמה חודשים. מוזר, אבל לא אכפת לי על למות. אולי בגלל שהחיים שלי מעולם לא היו משהו מלהיב. מה שכן היה אכפת לי פתאום זה הזיכרון שלי, יותר נכון איך הילדים יזכרו אותי. אמרתי לעצמי שאני חייב לעשות משהו כדי שילדים שלי יהיה זיכרון טוב ממני. שיזכרו אותי כאבא טוב ונפלא, שיהיה להם משהו ממני. ובדיוק נכנסה הילדה הקטנה שלי בת 2.5 לחדר ואמרה, אבא, למה אתה ישן באמצע היום? אני התחלתי לבכות, מה שלא עשיתי מאז אני זוכר את עצמי. לקחתי אותה בידיי ופתאום חיבקתי אותה. אומנם לא הייתי מהמחבקים, אבל ילדים בני 2.5 עוד קיבלו פה ושם ממני חיבוקים קרים. אבל החיבוק הזה לא היה חיבוק קר, זה היה חיבוק חם, חם. ושמחתי בליבי שבגיל שלה היא לא תלך לספר לאחרים שמשהו קרה לאבא. הרי זו ההחלטה הראשונית שלי. בכיתי לא על מחלתי, אלא על שצריך להיפרד ממנה, מהילדה הקטנה והחמודה הזאת. פתאום הבנתי כמה היא קרה לי. יכולתי לחיות חיים שלמים ולא לדעת על כך. רגעתי את עצמי ויצאתי לאכול. ילדה היו שם כמו תמיד, חלקם שקטים, חלקם רועשים. אבל אני ראיתי אותם אחרת לגמרי. ממש כמו אחד שיודע, כי הוא צריך למנות את הימים שיזכה לראותם. בימים שלאחר מכן התחלתי לפנק אותם, לקנות להם דברים, למרות שלא נהגתי לעשות זאת. הם לא חשדו במאומה וסמכו על המתנות שהרעפתי עליהם. אשתי שאלה אותי מה פרץ הנדיבות הזה, ואני אמרתי, מגיע להם. אז הגיע ראש השנה ואני עמדתי בתפילה ואמרתי את המילים, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור ומי לא בקיצור. בכיתי כפי שלא בכיתי מימיי. למזלי אני קרוב לקיר ויכולתי להסתיר את הבכי, ואולי השליתי את עצמי. בכל 10 ימי התשובה עשיתי חשבון נפש, וביום הכיפורים גם לא היה בליבי החלטה לצאת מן העולם בלי קפדה ולפייס כל אדם שפגעתי בו. התחלתי עם השכנים. בשקט בשקט שוחחתי עם השכנים, מבלי שאשתי אפילו תדע. אלה שעיכבתי את חתימתי לבנייה שלהם, הודעתי להם כי אני מסיר את התנגדותי. הם היו בהלם וליתר ביטחון מירו והחתימו אותי לפני שהתחרט. צחקתי בליבי צחוק מר, כאילו שהיה לי זמן להתחרט. לאחר מכן הגשתי לשכנים שהערתי להם או שהתנגדתי בעבר לבנייה שלהם. נצלתי ושאלתי אם אני יכול לפצותם. כולם התפייסו בלי שום בעיה, וזה הפתיע אותי כמה שהייתה להם נכונות להתפייס, אפילו בלי לדעת את הסיבה לדבר. אחד מהם התייקש שחתום לו לבנות על שטח שבגללי הוא לא בנה. חתמתי לו ואפילו פיציתי אותו מבלי שיבקש על ההוצאות המיותרות שהיו לו בגלל מלחמתי בו. לאחר מכן סידרתי עניינים במקום העבודה, השארתי הדורים ממי שצריך, וכך התחלתי להתייחס לאנשים, מה שלא עשיתי מימיי. ניתן לומר שהאווירה אצלנו במשרד ממש טוהרה. לפי דעתי הבנתי כמה הייתי מציק ומעיק במקומות בהם עבדתי. ברגע שהשתחררתי אווירה טובה הסתררה. איך אני יודע? אנשים פשוט באו ואמרו לי זאת בפירוש. נוצרו לי חברויות שבכל שנותיי לא היו. במקביל התחלתי לצאת עם משפחתי לטיולים, להתעניין בתחביבים, לרכוש להם מתנות יקרות. אשתי שוב לא הבינה מה קורה לי, מה קרה לזהירות הכלכלית המדודה שלי. היא לא ידעה שזאת דווקא לא השתנתה, פשוט בניתי על ביטוח החיים הנכבד שיש לי. ידעתי שכשאמות היא לא תהיה ענייה, ושלא יצטרכו לאסוף לה ולילדיי כסף. רשתי על עצמי לבזבז, כי ידעתי שהכל יוחזר בריבית דריבית, בניקוי משהו אחד, אני. ככל שהתקרבתי לילדיי, הבנתי כמה הייתי מרוחק מהם, וכמה בעצם הפסדתי אותם. ומילא אני הפסדתי אותם, יותר כאב לי שהם הפסידו אותי, כאב לי שיש לי זמן כל כך קצר להמעיט את ההפסד הזה. וידעתי שאין לי את הזמן. אין לי את הזמן. עם זאת אמרתי עשה ככל שאוכל. התחלתי לקרוא ספרים על ילדים, על רגשות, בדיוק הדברים שחסרו לי בחיים. קראתי שחשוב לומר לילדים את המילים אני אוהב אותך. תצחק, אבל מעולם לא אמרתי את המילים הללו. ולא מבני שלא חשתי אליהם אהבה, אלא מבני שחשתי עצמי טיפש לומר את המילים הללו. הם נראו לי תינוקיות. עכשיו הרגשתי טיפש שלא אמרתי אותם. התחלתי ללכת מהקטנים לגדולים. עם הקטנה זה היה פשוט. עם הגדולים זה היה יותר קשה. ככל שעליתי למעלה זה היה משהו כמעט בלתי נסבל. אבל הימים חלפו, פשוט אמרתי לכל ילדיי כמעט את מילות הקסם: אני אוהב אותך. כמעט, כי מי שנשאר היה בני בן ה-17, בני הבכור. הרגשתי שלא מסוגל. הזמן חולף, חודש חשוון מגיע. אני מדבר לפני חודש ומשהו, שלא יהיה לכם טעות. אני מרגיש את המחלה מחרסמת בי. אני לוקח תרופות, הרגעה בלבד. עוד כמה תרופות שאינם כימותרפיה, אלא התנגעתי בכל ליבי. יום אחד אני בא לבן שלי, הוא יושב בסלון. אני אומר לו, יש לך כמה דקות בשבילי? הוא אומר לי, כמה שתרצה אבא. אז אני אומר לו, אתה יודע, אני אוהב, כאן התקעתי והמשכתי, אני מאוד אוהב איך שאתה עוזר לאמא, כל הכבוד לך. בני הנהן במבוכה, הוא לא היה רגיל מחמאות מצידי. אז שתקנו, ואני הלכתי. הלכתי וידעתי שלא באמת אמרתי לו, אני אוהב אותך. חמדתי לו על העזרה, לא יותר. עוד יומיים חלפו, ואני נכנס אליו לחדר. לוקח אוויר ואומר לו, אפשר לשבת קצת? אומר לי, בטח, אבא. אמרתי לו, חשוב לי שתדע שאני ואימא מאוד אוהבים אותך. אני חייך ועשמי, כן, אני יודע את זה, אבא. חשבתי שלא יודע, אמרתי לו, כי אני אף פעם לא אמרתי לך את זה. ניערתי לצאת וידעתי ששוב פספסתי. לקחו לי יומיים נוספים עד שעזרתי אומץ ונכנסתי לחדרו ואמרתי לו, אני רוצה להגיד לך, בני היקר, שחוץ מזה שאני מעריך אותך וליוויתי אותך מאז היית ילד קטן, וחוץ מזה שאני מעריך איך אתה לומד ואיך אתה מתנהג עם האחים שלך ואיך אתה מכבד את ההורים, יש משהו שרציתי לומר לך ואני לא מצליח, וזה לא קשור למה שאתה עושה או איך אתה מתנהג, זה קשור לזה שאתה הבן שלי. ואני כל כך אוהב אותך. ופה בכיתי בכי נורא, הכל יצא החוצה שם, ליד הבן שלי. וגם חיבקתי אותו ונשקתי אותו, מה שלא עשיתי מאז ילדותו. הוא היה נבוך, בתחילה ניסה להדוף את חיבוקי, אבל בסוף הוא נרגע, התמסר. כעת אני פוסע כאדם חדש עם ילדים אחרים ושכנים אחרים. עוד נכונו לי טיפולים וניתוחים, אבל אני חש שישרוד, שיחיה, שיעברי, ואז אפסע בדרך חדשה אל החיים.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה
כל חי. תמיד איתי כל חי.
מאזינים נכבדים, נא להדק חגורות. הטיסה לרבין יוצאת לדרך.
חידון עולם התפילה בתוכנית ערב חי ממריא, ואתם מוזמנים להצטרף. האזינו לתוכנית ערב חי, ענו על שאלות לפירוש התפילה ממרן בעל החפץ חיים, ותוכלו לזכות בטיסה לציונו הקדוש ברדין. חידון עולם התפילה, עם אריאל ברמן והרב צבי ירום. ראשון עד רביעי, 21:00, כאן בקול חי. השאלות בחידון מתוך הספר התפילה במחיצת החפץ חיים. להשיג ברשת חנויות יפה נוף.
לא חבל להשאיר את הכסף בעוש כשאפשר לקבל עליו ריבית שעולה ועולה?
הכירו את פיקדון ליצ'י של מזרח התפחות. פיקדון נזיל בכל השנה שהריבית בו עולה ועולה. לקוחות כל הבנקים. רוצים לענות מהפירות? התקשרו. כוכבית 8860. למפקידים מ-10,000 שקלים.
שלום. מדבר הדוקטור עזיז דראושה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה ברמב״ם. במקצועי, אני מחויב יום-יום להצלת חיי אנשים שנפצעים בתאונות דרכים. אבל לא פעם, כשאני נחשף בדרכים לעבירות תנועה מסכנות חיים, אני אומר לעצמי, לא רק יכולתי להועיל גם כאן. לכן, התנדבתי למיזם שומרי הדרך, שינוי חברתי בדרכים, כדי להשתתף בשינוי תרבות הנהיגה בארץ, ולסייע בהפחתת מספר התאונות בדרכים. כי בכביש... כולנו שותפים לדרך.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה, משטרת ישראל ועמותת נתיב בטוח.
הטיפ היומי. והיום רפואת שיניים עם דוקטור מרק לוין ממדי קליניק.
שלום לדוקטור לוין, רופא שיניים בעל ניסיון של כ-30 שנה.
שלום וברכה.
אז על מה נדבר היום?
היום אנחנו נדבר על טיפול שיניים בהרדמה כללית.
בבקשה.
עד לאחרונה, מטופלים שסלו עם בעיות שיניים מורכבות נאלצו לעבור סדרה כואבת וארוכה של טיפולים.
אוקיי.
היום ניתן לעבור את כל הטיפולים בהרדמה כללית וטיפול אחד בלבד.
וואו, והכאבים?
באמצעות טכנולוגיית הלייזר החדשה, ברוב המקרים אין כאבים כלל, וניתן לחזור לפעילות ביום שלמחרת.
טיפולי שיניים בהרדמה כללית ביום אחד. מדהים. תודה לדוקטור לוין ממרפאות מדי קליניק.
בשמחה.
להתראות בטיפ היומי הבא.
הטיפ היומי בחסות מדי קליניק. לפגישת ייעוץ חינם חייגו 03-69-111-38.
בזכות ההסתדרות, ב-1 ביולי 2016, ההפרשה המינימלית של כלל השכירים לפנסיה גדלה, והיא כעת 18% משכרו של העובד, ולאחר מכן תגדל עוד, ותהיה 18.5%. אם ההפרשה שלכם לפנסיה לא עודכנה, פנו לחדר המצב של ההסתדרות. יחד נוביל שינוי חברתי. רוצים לדעת עוד? ייכנסו לאתר ההסתדרות, או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, חצה את הצומת בזהירות ורק לאחר שווידאת שהדרך פנויה.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 FM, 92.8 FM, כל חי. חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן יעקב גפן. חברי הוועדה למעמד האישה בכנסת דנו היום בפערי השכר בין אישה חרדית לאישה לא חרדית במקצועות ההייטק. חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה אמר כי נושא פערי השכר הוא נושא חשוב, אך צריכים להיזהר שלא ייגרם מצב שבו אנו תוקפים את המעסיקים וגורמים להם למשוך את ידיהם מפרויקטים העוסקים במתן תעסוקה לציבור החרדי. לדבריו, תפקיד המדינה הוא לעודד את המעסיקים לשלב כוח אדם מהמגזר החרדי ולדאוג שהעובדה שנשים חרדיות יכולות לעבוד רק במקומות המתאימים לרוחם לא תנוצל להפחתה בשכרן לעומת עובדים אחרים. דברי אשר. השרה הילד שקד התייחסה במליאת הכנסת לתאגיד הציבורי שמוקם ואמרה כי היא קוראת לציבור החרדי להשתלב בתקשורת. אתם מספיק חכמים ומוכשרים, תצטרפו לתקשורת הכללית, כי היום אני יודעת לספר שבקורס תקשורת שראיתי לאחרונה היו לא אחד ולא שניים אלא תשעה דתיים וחרדי אחד. אז הנה אפשר גם יותר, דברי שקד אותה מביא כתבנו איתי גדסי. חברת הכנסת שולי מועלם מהבית היהודי אמרה הערב במהדורה המרכזית עם אבי ממרן כי למפלגתה יש עקרונות והיא אינה זרוע נשלטת של נתניהו. אם ראש הממשלה היה יודע לקבל ביקורת היא הייתה נאמרת בחדר.